באמת, באמת, עבודה קשה, היא משתלמת, איך אני אומרת לבן עד שלי? הבת שלי הייתה בשנתיים וחצי עכשיו בארצות הברית וחזרה, אמרתי לה, כסף לא גדל על העצים. בשביל להצליח, אתה צריך לעבוד קשה.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
ברוכים הבאים לפודקאסט טיפור פיננסית, אני שואם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק, ואיתי כמו תמיד, תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית, ומלווה משקיעים בארצות הברית, היי תמיר.
היי, מה נשמע? בוקר אור.
בוקר אור. אז היום איתנו טלי שם טוב, מנכ"לית קוד ווליו, ומבית ספיד ווליו. אהלן טלי, מה נשמע?
אהלן, בוקר טוב.
יופי.
כל בסדר, יחסית לתקופה.
כן, כולם ככה מסייגים את זה.
לגמרי, לגמרי.
תודה שבאת.
תודה לכם שמארחים אותי פה.
אז אנחנו כן קצת הולכים להעלות את המוטיבציה ואת ההרגשה של אנשים, עם פה איזה פרק של השראה, עשייה, ואז בחרנו ככה להערך אותך. אז היום את מנכלית של חברת הייטק, איך בכלל הכל התחיל? איך התחילה הקריירה שלך בכלל?
וואו, אתה לוקח אותי אחורה, הרבה שנים אחורה, אבל קודם כל לא נגעו לי, אז תודה. אז בעצם אני בכלל התחלתי מעולם אחר לגמרי, לא טיפוסי, המסלול הזה. אני בכלל באה מעולם של משאבי אנוש. ואם אני אקח עוד שנים אחורה, אני בכלל למדתי מדעי המדינה, והיה לי חלום להיות צוערת בשירות המדינה. והתגלגלתי תוך כדי התואר שלי למשאבי אנוש. תמיד אני אוהב אנשים. וכסטודנטית נכנסתי לעולם של משאבי אנוש והתאהבתי, הייתי סמנכ"לית משאבי אנוש בארגונים, באחת החברות שבה התחלתי, החברה הקודמת שבה עבדתי, קואליטסט, עבדתי שם 18 שנה, התחלתי כסמנכ"לית משאבי אנוש, אבל מאוד מאוד מהר עשיתי עוד דברים נוספים, כמו פיתוח עסקי, קשרים עם לקוחות ויד ימינו של המנכ"ל, דאז, שהיום הוא השותף שלי, ואחרי בערך 4 שנים בקואליטסט, זו החברה, אייל נסע להקים את הסניף של החברה בהולנד, עם המשפחה שלו, ואמר לי, בואי, תקחי את המנכ"לות של ישראל. אז חודש-חודשיים אמרתי, לא, עזוב, זה בעצם חברה טכנולוגית, יש פה עוד אנשים טכנולוגיים בחברה, עוד היו לפניי, וחשבתי שבתור למנכ"ל חברת הייטק, המסלול הוא צריך להיות מישהו שבא מעולמות הטכנולוגיה, למרות שכבר הכרתי, והייתי די עמוק בתוך החברה. אחרי חודשיים אמרתי, תגידי, השתגעת, נתנו לך הזדמנות, החיים זימנו לך הזדמנות, לקחתי את זה בשתי ידיים, האמת שבאמת הכרתי את החברה לפני ולפנים, את הלקוחות, את המטריה, ולקחתי את המושכות, והפכתי להיות מנכ"לית קואליטסט ישראל, לימים גם מזרח אירופה, וחברה בבורד של הקבוצה. רק לסבר את האוזן, קואליטסט הפכה להיות אחת החברות הכי גדולות בעולם, לא אחת, הגדולה בעולם, בתחום הבדיקות תוכנה, וזה היה מסלול מרתק שעשיתי במשך 13 שנה מתוך ה-18 שהייתי שם כמנכ"לית וחברת בורד עולמית, ולקחתי את ההזדמנות, ולמעשה אחד הטיפים הכי טובים שקיבלתי מאייל השותף שלי היום, זה אל תיכנסי לנעליים שלי, זה נשמע הכי obvious שאומרים את זה, אבל זה משהו שישב לי בתוך המוח, תצרי נעליים משלך, וזה מה שעשיתי. נכון, אני לא באתי מעולמות הטכנולוגיה, אבל באתי מעולמות של משאבי אנוש, של האהבה לאנשים, של להכיר מטריה, קמתי מבנים ארגוניים בתוך חברות, וזה מה שעשיתי, וכבר ברבעון השני, באותה שנה, אני זוכרת את החרות לי במוח, רבעון שני של 2017, הפכנו להיות החברה הכי גדולה בישראל, בתחום שלנו, ולימים בעולם, לא רק בזכותי, אחד הדברים שאני לקחתי מתוך הניסיון שלי, זה להבנות מבנה ארגוני נכון, עם מנהלים נכונים, שלחו איתי למעלה מ-15 שנה, וזה היה היתרון הגדול שלי, לצד המון קשר טוב עם אנשים, ובהקשר הזה גם לקוחות, לא רק עובדים, ובעצם הבאתי את הנשמה לתוך הארגון, יחד עם עוד אנשים שבאמת קראנו לזה מחורי החברה, מבפנים מהלב, ואני חושבת שזה מה שהופך חברה להיות מאוד מאוד ייחודית, זה נכון שצריך להיות הכי טוב בתחום שלך, זה נכון שאתה צריך להביא added value ולייצר differentiator, אבל בסוף, החברות שהצליחו לאורך השנים, זה חברות שבאו עם DNA מאוד חזק, שמרו על ה-DNA הזה, והובילו את זה לאורך שנים, אני מצטערת, אני מדברת מדם ליבי, ולאחר מכן, כשבעצם מכרנו את קואליטסט, עברנו 4 אקזיטים, האמת, הפכנו להיות 3,600 איש בארץ ובעולם. וואו. כן, מטורף, זה מסע מטורף.
באיזה שנה זה?
זה היה ב-2019, שמכרנו את החברה לאחת הקרנות הכי גדולות בעולם, באקזיט הרביעי שלנו, עברנו כמה גלגולים, ובעצם אז קמתי בבוקר, אחרי כמה חודשים שככה עם עצמי, ואמרתי, אני צריכה לעשות שינוי. היה לי מאוד קשה, כי זה היה ממש הבייבי שלי, יחד עם בייבי של אחרים שהיו איתי, אבל הרגשתי מבפנים שאני צריכה לעשות שינוי. ובעצם אז המנהל שהיה מייסד של קואליטסט, אייל זילברמן, זה שנתן לי את ההזדמנות למנכ"ל את החברה פה בישראל, אמר לי, בואי נקים חברה. זה לקח בדיוק שבועיים, ובעצם אפילו את השם של החברה Speed Value שהקמנו, הוא התקשר אליה יום אחד בטלפון, אוקיי, צריך להירשם ברשם החברות, מה השם של החברה? אמרתי לו, תן לי שעה, אחרי שעה חזרתי Speed Value, וככה הקמנו את החברה, והפעם, דרך אגב, החלטנו, לאור הניסיון שלנו, במקום להקים חברה מסקרץ' ולהתחיל לבנות אותה, הפעם אנחנו רוצים לקנות חברות מומחים, ועל בסיסם לעשות את הסקייל-אפ הזה, וכך הקמנו את Speed Value וקנינו שתי חברות במסגרת 3 חודשים, Code Value ו-Well Done, עשינו אינטגרציה בין שתיהן, והיום יש את Code Value רבתי, אנחנו נמצאים גם במזרח אירופה, ברומניה ובבולגריה ובישראל, אנחנו מתחילים את הצעדים הראשונים שלנו היום גם ב-UK ובגרמניה, ובעצם כן, וכל זה במסגרת 4 שנים מטורפות, באמת, קורונה, מלחמה, אינפקנו את החברה לפני 2.5 בבורסה הישראלית, טירוף, בקיצור, אם חשבתי שאני...
את חיה את החלום, את אומרת.
יש כאלה שיגידו, לא בטוח שאני חיה את החלום, אבל אני חיה את החלום.
כאילו, את אומרת, למה עשית לבטח כל השנים? למה כבר דעת? לא נחה קצת.
זה מה ששאלו אותי, תגידי, השתגעת? האמת היא שעוד לא עשיתי לבטי, זה נשמע מוזר מה שאני אומרת כרגע, הייתי שכירה בקואליטסט. למרות שזה באמת הייתה חברה שלי לחלוטין בהרגשה, אבל הייתי שם שכירה. והפעם אני בעלים של חברה, ויש לי חזון נוסף, ואתה צודק, שאלו אותי, למה את עושה את זה עוד פעם? תגידי, השתגעת. אבל אני עושה את זה כי א', הפעם אני בעלים, ושתיים, כי אחת המסקנות שהגעתי, כשעזבתי את קואליטסט, אמרתי, רגע, אני צריכה לשבת כמה חודשים בבית, ולהחליט מה אני רוצה הלאה.
לחשוב.
ולחשוב מה אני רוצה הלאה. ותוך שבועיים משהו דגדג לי, באה הזדמנות, ואמרתי, אני כנראה בן אדם שצריך את היוזמות האלה של להקים דברים מחדש, של להוביל דברים, להקים אותם מסקרץ', אני פחות, זה לא אומר טוב או רע דרך אגב, אני פחות, זה אחד דרך אגב הטיפים שקיבלתי מאחד הלקוחות בתוך אותם שבועיים שהלכתי לשיחות קפה, קצת לראות איך אנשים רואים אותי במראה שלהם, עליי, והוא אמר לי, תקשיבי, את לא בן אדם של לבוא לחברה ורק למנכ"ל אותה ולעשות מנטננס, לשמר ולהגדיל לבן אדם שצריך להקים דברים וליזום דברים, והוא צדק. השילוב בין יזמות לבין מימוש, זה אחד הדברים שמאוד מאוד עושים לי את זה, וזה מה שגורם לי להרגיש מאוד מוטיבציה ענקית ליזום דברים כאלה.
זה נשמע באמת השראה גדולה, ואני בטוח שהיו קשיים משמעותיים בדרך. אני אשמח אם תספרי לצופים ולמאזינים על כמה קשיים בולטים במהלך המסע.
וואו, בטח, ברור שהיו קשיים. אני תמיד אומרת, אתה לא יכול להצליח בלי לטעות קודם כל, ואתגרים למחביר יש, ואני אשתמש במילה קצת זה, מילה קצת אולי, איך אני אגדיר אותה, התפקיד של מנכ״ל הוא תפקיד לא פשוט, ויש פעמים שהיו אומרים לי, יש לך תפקיד שאת מתעסקת בפח זבל. עכשיו, אני לא מסכימה שזה פח זבל, אבל זה בהחלט תפקיד שכל הבעיות...
מה, בכל הדברים הקטנים, אני יוצא לחופש, אני יוצא... כאילו יותר מנהלתי כזה.
לא, לא, לא בהקשר הזה. אוקיי. זה תפקיד שבו אתה בעצם צריך לנהל את הדברים, ולהתעסק רק בבעיות. כי כל דברים עולים אליך, אתה נקודת האסקלציה. ואתה כל היום מתעסק ב... לא רק ניהול של אנשים, אלא בבעיות, בדברים ש...
גם במיקרו-מנג'מנט?
אני לא מאמינה במיקרו-מנג'מנט. אני מאמינה שאתה צריך לשים אנשים מאוד חזקים תחתיך, ואני יודעת שיש לא מעט אמירות על זה שלמנכ"לים קשה לשים, כי אתה צריך לנהל אנשים דעתנים, וזה לא תמיד קל. אני מאמינה בדיוק להפך. אני מאמינה שההצלחה שלך זה באנשים ש... אתה לא יכול להצליח לבד. אתה צריך אנשים חזקים איתך, דעתנים, אפילו שילוב של אנשים שלאו דווקא דומים לך, כדי להביא ערך מוסף על דברים שאתה יודע ומכיר לאורך השנים. אני גם מאוד מאמינה בצניעות אינטלקטואלית. לא מאמינה שאני יודעת הכל, שאחרים יודעים הכל. זה משהו שאני תמיד אומרת גם למנהלים שלי וגם לאנשים. אתה תמיד צריך לחבור מנקודת מבט שאתה לא יודע הכל, ויש מה ללמוד מאחרים. לא משנה כמה ניסיון יש לך. ויש לי אמנם ניסיון של למעלה מ-25 שנה בהבניית חברות ובפיתוח עסקי של חברות וביצירת דברים מסקרץ', אבל קטונתי. יש עוד אנשים שעשו לא מעט, לא רק אני. ולכן אני, בכל חברה שנכנסתי אליה, גם פה בקוד ואליו, כשנכנסתי, זה קנינו בעצם חברה. ואם חשבתי שבקואלטס ניהלתי 1,600 איש, פה לי יותר קל עם 240 איש, אז לא. כשאתה קונה חברה, אז יש הרגלים, ויש דברים שכבר קיימים, ואתה צריך להיכנס ולרכוש את אמונם של האנשים הקיימים. יש DNA של חברה שכבר קיים, ואתה צריך לראות איך אתה נכנס, כמו שאמרתי, עם צניעות אינטלקטואלית, להבין שאתה לא צריך להרוס דברים ולהתחיל מחדש. להפך, אתה צריך קודם כל ללמוד. להיכנס, ללמוד ולהבין מה קיים, כי בטוח שיש דברים טובים. ואז לראות איזה שינויים אתה עושה. ואחד הדברים שעשיתי כשנכנסתי לקוד ואליו בהתחלה, זה ללמוד. חודשיים ראשונים לשבת, ללמוד, 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 גם את המטריה, גם את האנשים. ובעצם גם לקחנו אנשים מבפנים, ויצרנו מבנה שהוא סקלבילי, כי אנחנו הסתכלנו קדימה איך אנחנו מבנים את החברה קדימה, גם בתוך ישראל וגם לעולם. וזה מה שעשיתי בארבע שנים האחרונות, מה שעשינו, סליחה. לקחנו אנשים שבעצם היו בתפקידים שונים והכירו את החברה, ובעצם שמנו אותם בתפקידים ניהוליים בכירים. אני מאוד מאמינה שצריך להצמיח אנשים מתוך החברה. זה אנשים שבעצם מכירים את החברה מלפני ומלפנים, ויודעים מה נדרש, לצד הזרקה של אנשים חדשים מבחוץ, וזה בדיוק ה... מתכון שייצרנו פה בתוך קוד ואליו רבתי.
תגידי, איך בעצם...
אז רגע, דיברנו על קשיים. רגע, סליחה, שכחתי נקודה אחת. אז הקשיים של לאורך הדרך א', תמיד יש קושי בלנהל אנשים חזקים. אבל אני חושבת שזה, האתגר הזה הוא גם אתגר שגורם לי כל הזמן לחשוב איך אני עושה את זה, מאיזה כיוון. אז אני לא, אז אני מסתכלת על זה לא כקושי, אלא כאתגר. והנקודה השנייה, זה לא פשוט להיות חברה ציבורית. כל הקשקש שלך בחוץ, וראיתם מה קרה בארבע שנים האחרונות, התנודתיות הזאת שקורית בהייטק. ודבר שלישי, אין מה לעשות, מאז הקורונה, אחד הדברים שאנחנו פוגשים, זה שאנשים קצת שינו state of mind. הבלנס הזה, שאני מאוד מאמינה בו, בין עבודה ל... לחיים אישיים, אבל הוא גם גרם לאנשים ללכת לכיוונים מסוימים שמאוד קשה לך לפעמים לנהל את זה, כי אתה צריך בעצם להצמיח חברה. אז זה גם אחד האתגרים, ואני חושבת שהאתגר הכי הכי גדול במסע לאורך השנים, זה לצלוח את כל הבמפרים האלה בדרך, ולא להתייאש, וכל הזמן לחשוב, שבסדר, זה במפר, ועוברים קדימה, ואתה, לא רק שאתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות חזק עבור אנשים אחרים. ראינו מה קרה בשנה וחצי האחרונות. טירוף. אז אתה צריך, גם אם אתה בא הביתה, ואתה, גם עלינו עוברים דברים המנכ"לים, מן הסתם, אבל אתה צריך לקום בבוקר, ולשדר עסקים כרגיל, ולחשוב איך אתה צולח את זה, ואיך אתה גורם לאנשים לנוע קדימה, מבלי שהם נופלים. אז זה לא פשוט.
מבחינת רגעים מכוננים של שילוב בין משפחה לבין הקריירה העסקית שלך, את רוצה קצת לספר על זה?
כן. קודם כל, אני אימא לשתי בנות מדהימות. כבר גדולות, אבל כשאני הפכתי להיות מנכ"לית בגיל 39, הן היו יותר קטנות מן הסתם. וזה גם היה השלב שבו התגרשתי עם שתי ילדות קטנות שהיו אצלי כל הזמן. אז אני לא יכולה להגיד שאין לך איסורי מצפון, כי הבאתי המון שעות, אין בסוף, בסוף זה אחריות שאתה לוקח על עצמך, ואתה לא יכול להניח את העת בארבע וללכת הביתה. אז איסורי מצפון תמיד היו, אבל למדתי לנהל אותם. ואני אימא שהייתי תמיד מעורבת עם הבנות, תמיד ידעו כולם, גם לקוחות וגם העובדים וגם המנהלים, שאני נמצאת בפגישות, הבנות שלי מתקשרות, אני עונה. אני זמינה להם, אני עונה, אני מבקשת סליחה רגע, אני תמיד אמרתי את זה מראש, כי לא רציתי שיחשבו שזה זלזול שאני באמצע, ועניתי, ותמיד ידעתי איפה הבנות נמצאות. מעבר לזה, הבנות שלי צוחקות עליי עד היום, שעד גיל 12, הייתה לי מטפלת בבית, כי היה לי מאוד, אמרתי לה, אל תעשי כלום בבית. מה שחשוב לי זה שתקבלי את הבנות בצהריים עם ארוחה חמה, הייתי קמה כל בוקר, בשש וחצי בבוקר, אני מכינה להם את האוכל, ארוחה חמה בתוך צלחת, ארוזה, במיקרו, זה היה לי מאוד מאוד חשוב, כי אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, שאמא שלי עבדה המון המון שעות, היא הייתה עצמאית, הייתי אומרת לה, אני, אין סיכוי, אני אהיה בבית שהבנות שלי חוזרות מבית ספר.
כן, אז בדיוק, אז לנשים כאילו, אני חייב להכניס פה את הקטע הנשי, אין בעצם את ה... כן, אנחנו גם רוצים לתת השראה לנשים, ואני אגיד גם מאיפה זה בא. הסתכלנו על הסטטיסטיקה, וראינו שרק 15% מהמאזינים שלנו הם נשים, למרות שאנחנו מנסים לאזן בין מרואיינים למרואיינות, שיהיה פחות או 50%, ואנחנו רוצים שיותר נשים, יותר נשים יאזינו, יותר נשים יקבלו השראה, יותר נשים יעשו בכלל צעדים פיננסיים. הנה, אני כמה דקות מדבר קודם, דיברנו על ה... כן, אז אני כן, אני אגיע גם לשאלה. זהו, אז בשביל נשים זה הוויתור הזה, והם מסווגות כמנהל המשפחה, וזה שעושה עם ילדים את השיעורים, זה שמאסף, זה שמחזיר. בדיוק, איך את הצלחת להתגבר על כל האתגרים האלה שבין לנהל את הקריירה לבין להיות עם הבנות שלך?
אני חושבת ששמתי לעצמי כמטרה, קודם כל להוות השראה גם לבנות שלי. אני לא חושבת שהייתי צריכה לוותר על עצמי, אבל יחד עם זאת, אני גם צריכה להיות אימא. אתה לא מביא ילדים בעולם בשביל... תמיד אמרתי, אני לא רוצה שיהיו לי ילדות מפתח. אז האיזון מבחינתי היה, אחד, זה באמת להביא מטפלת שהיא עד היום חלק מהמשפחה שלנו לגמרי, עד גיל מאוחר, למרות שהבנות שלי צחקו עליי, ואמרו לי, אז בזמנו לא צחקו, הם כעסו עליי, כן? אנחנו כבר ילדות גדולות, אבל לא רציתי שהם יכנסו הביתה וייצאו, הם ידעו שהן נכנסות הביתה, אני מדברת איתם בצהריים, כל דבר שהן עושות אני יודעת, וגם בעבודה שחקו שאני מנהלת הבית מרחוק, מהעבודה, והשתדלתי כן מאוד מאוד גם בדברים, תמיד הייתי בכל השפות הורי ובכל האירועים, אין מצב שהחמצתי. זה היה לי מאוד מאוד חשוב. אז כן, אתה בסוף אין מה לעשות, אתה גם גובה מחירים מעצמך, כי כל השנים שהן היו קטנות, לא היה לי הרבה זמן לעצמי, או הייתי או בעבודה או עם הבנות, אז זה גובה מחירים גם אישיים, אבל אני לחלוטין שמחה על הדרך, אתה לא מוותר על עצמך, ומצד שני אתה גם הורה, אז אתה לא נמצא זה, אבל בזמן שהייתי בבית, לגמרי איתם, באיכות מלאה, ואני, אחד הדברים שאומרים עליי, דרך אגב, תמיד אמרתי, שהברכה הכי טובה שאני יכולה לקבל, זה תמשיך להיות אימא מדהימה. כי מאז שהייתי קטנה, זה משהו שהיה לי מאוד חשוב. אפילו בתור ילדה, זה מדהים, עוד לפני שבכלל הפכתי, התחתנתי והפכתי להיות אימא, אמרתי, אני גם אאמץ ילד. זה עוד יקרה, כן? כי זה משהו שהיה לי מאוד מאוד חשוב. אז אני, בראש שלי, אני אענה, האיזון הזה, זה לא בדיוק האיזון האופטימלי, זה נכון. אבל אני החלטתי שאני לא אוכל לחיות עם מסורי מצפון כל החיים, וחשוב לי גם לממש את עצמי, חשוב לי גם להוות השראה לבנות שלי, וחשוב לי גם להיות עבורם. בתוך כל זה השתדלתי...
מצאת תמהיל הנכון.
בדיוק.
אז בהקשר הזה של נשים, גברים, מה העמדה שלך לגבי ניהול של נשים בעמדות בחירות?
אז קודם כל, אני לא רואה, לא תמצאו אותי פמיניסטית שרצה ברחבי המדינה ואומרת רק נשים, רק נשים. אבל מצד שני, אני חושבת שיש יתרון מאוד גדול לנשים בעמדות ניהול. האמת, יש יתרון גדול למי שהכי מתאים, בואו. גם אני, כשאני בוחרת מנהלים, אני לא בוחרת אם הוא אישה או גבר. אני בוחרת הבן אדם הכי מתאים. אבל אני חושבת באמת, לצערי הרב, לצערי הרב, תראו מה קורה גם בממשלה וגם בחברות. גם האנשים שהיו בעמדות מפתח מאוד בחירות בבנקים וב... אין כמעט, דרך אגב, לצערי הרב, האישה היחידה שעומדת בראש חברת הייטק ציבורי פה בישראל. היחידה. זה נתון בעיניי מזוויע. אני חוזרת לזה, יש משהו בנשים שבאות לעמדות ניהול, שמביאות איתם רוח ורגישות, נכון? שנהוג היה לחשוב על נשים שהן נמצאות בעמדות ניהול, שהן ביטיות ומסגלות לעצמם פרמטרים גבריים.
כן.
ויכול להיות שיש כאלה, אני לא אומרת שלא. אבל אני חושבת שהיום יש, בשנים האחרונות יש שינוי מגמה, ואני חושבת שנשים מביאות איתם המון אינטליגנציה רגשית, המון הסתכלות רחבה על דברים. גברים יש בהם, אין מה לעשות, בגברים יש יותר אגו. של, סליחה למי יש יותר גדול, אני אגיד את זה בשפה הכי בוטה וישירה, ואני חושבת שהניהול המשולב, נשים וגברים, הוא הניהול הכי נכון. תראו, היום יש גם ראשות מדינה וראשות ערים, ורואים את הנתונים הסטטיסטיים של הצלחה באותם אזורים. זה לא סתם, זה לא בכדי. אז אני חושבת שצריך לאפשר את זה יותר, כי זה מביא דברים נוספים אחרים, שמה לעשות לגברים אין, או יש פחות. אני לא אומרת שאין גברים כאלה, אבל יש פחות. אז אני מאוד מאמינה בזה, ואני חושבת שצריך לדאוג שזה יקרה. אצלי באופן אישי, בתוך החברה, אם תראו את המטה, יש לא מעט נשים במטה, ובכלל, מבחינת...
ומה הן מפתחות ומתכנתות?
זה בדיוק העניין של... כן. יש לנו למעלה מ-30%, זה לא מספיק עדיין, אבל לצערי, זה לא קורה בגלל שאנחנו לא רוצים. זה קורה כי אין מספיק במקצועות ההנדסה נשים.
שגם לא לומדות את 5 יחידות מתמטיקה, לא?
זה... יכול להיות שהן לומדות, אבל הן לא הולכות למקצועות ההנדסה.
כי מישהו לא מעודד אותם, אין להם רול מודל?
לדעתי, זה חלק מזה. ושתיים, כי... התחום של ההייטק דורש, לפחות פה בישראל, הרבה שעות עבודה. למרות שהיום זה השתנה מאז הקורונה, אבל עדיין. וכנראה, לא כנראה, יצא לי לראיין כמה נשים במהלך הקריירה שלי, ובטח בשנים האחרונות. ואחד הדברים שאומרים, תראו, אני לא יכולה לעבוד הרבה הרבה שעות. יצא, אני אתן לכם דוגמה, אחד המקרים, ראיינו מישהי מדהימה, 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 שבאה אלינו לרעיון, ורצינו להתקדם איתה. ואחרי שבועיים היא מתקשרת אלינו ואומרת, תקשיבו, סליחה, גיליתי שאני בהיריון בחודש רביעי. עכשיו, היא הייתה צריכה להחליף מישהי שהייתה אמורה לצאת לחופשת לידה.
והתנצלה.
ולא רק שהיא התנצלה, היא אמרה, טוב, אני אבין שלא תיקחו אותי. א', לקחנו אותה. זה אמנם עשה קצת בלגן, כי אתה מחליף על מחליף, אבל... האמנו שהיא מאוד מאוד מתאימה לתפקיד. אבל זה המון, מה שאני רוצה לומר בהקשר הזה, אני פוגשת לא מעט נשים, שזה מטריף אותי, אני חייבת להגיד, ברעיונות שבאות ממעמדה של יכול להיות שאני לא יוכל, שאני לא, זה לא יספיק.
הן תמיד מתנצלות, והן גם תמיד מבקשות שכר יותר נמוך מה שמגיע להן.
היום זה קצת השתנה, אבל אני מסכימה. עדיין. עדיין יש מקום לשינוי. ויצא לי באחד המקרים, גם מישהי שהתראינה, התקשרתי לה אחר כך, ואמרתי, תגידי, באמת סליחה, סליחה שאני זה, ואני קטונתי, אבל למה? אנחנו רוצים אותך. למה את באה מעמדה של התנצלות? תאמין בעצמך, באמת זה כל כך... אז גם זה, וגם יצא לי עוד מקרה, דווקא לא בעולם של ההנדסה, שמישהי פרסמה פוסט בפייסבוק, בוחרה בשם מורן, שכתבה שהיא עברה, הייתה חולת סרטן, והחלתה בפיברומלגיה בעקבות זה וכו', והיא יצאה משוק העבודה, והיא הרגישה מאוד חוסר ביטחון, שהיא לא יכולה להביא לשולחן דברים לעבודה, והיא לא יודעת מה יקרה וכו'. ואני ראיתי את הפוסט הזה, ושלחתי לה הודעה במסנג'ר של הפייסבוק, שאני רוצה לדבר איתה, אם זה בסדר מבחינתה. ודיברנו באיזה אחד הערבים שעה שלמה, ואמרתי, תגידי, והיא התנצלה ואמרה, אני לא יודעת, אמרתי, תגידי, בואי בואי אלינו לרעיון. התקשרתי למנהלת משאבינו שלנו, ואמרתי, תקשיבי, לא משנה מה, כמובן אם היא טובה. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, באמת, חשוב לנו.
ברור, זה בסוף חברה שצריכה להרוויח כסף.
זה לא רק עניין של להרוויח,
שהיא גם תחרותית, אבל, בדיוק.
גם תחרותית, וגם אני מאמינה שאתה עושה טובה לאנשים בסוף, גם לא זה לא טוב.
ברור, אז... כי הוא לא בזון שלו, הוא לא במקום הנכון לו.
לגמרי. והיא באה אלינו לרעיון, בחורה מדהימה שקיבלנו אותה כמובן לעבודה, אני כבר going forward, שנתיים אחרי היא גם עודדתי אותה, היא קיבלה איזושהי הצעה מאוד טובה, והיא באה ואמרה לי, תקשיבי, אמרתי לה, לכי על זה, לכי על זה. כי בסוף, בסוף אתה צריך להאמין שאנשים כאלה, הדבר הקטן שאתה יכול לעשות, דרך אגב זה קרה לי גם עם גברים, לא רק עם נשים, אוקיי?
חיזוק.
כן. כי אני מאמינה שאתה, זה לא מתוך זה שאני יפת נפש וזה, אבל אני מאמינה שכמו שאני קיבלתי הזדמנות בחיים, כשאתה נותן למישהו אחר הזדמנות, הוא ייתן גם למישהו אחר, זה מעגל. וזה איזון חוזר. ואני מאמינה שבחיים, אל תשכח מאיפה באת ולאיפה אתה הולך, ואל תשכח שבדרך יש אנשים שאתה יכול לעזור להם, והם יגיעו לגבהים. ואני כל כך מאמינה בזה, וזה מה שקרה, גם עם נשים וגם עם גברים, אבל ספציפית על אותה בחורה.
וזה מתחבר לשאלה הבאה, על הפורום מנהיגות שאת חלק ממנו, נשמח שתרחיבי קצת מה זה אומר פורום מנהיגות, ובהקשר של הבחורה שעזרת לה.
אוקיי, אז קודם כל הפורום מנהיגות הנשית, זה לא אני הקמתי אותו, זה ורד רמון ריבלין, אתם בטח מכירות אותה, יש לה פודקאסט המשפיעות.
את הפודקאסט אני לא מכיר, אבל היא כן, היא הייתה עורכת בליידי גלובס.
נכון, נכון. בעיניי אישה מדהימה, שהיא חרתה על דגלה לעודד מנהיגות נשית פה בישראל, לאור הנתונים המאוד לא פשוטים. והאמת שזה, נכנסתי למסלול, לדעתי אני במסלול הרביעי או החמישי, הקבוצה החמישית, היא פשוט הקימה מסלולים של פורום מנהיגות נשית, שבה יושבות לשולחן נשים מנכליות, מובילות, משפיעות, זה משהו ארוך טווח, כן? פעם בחודש, אני מודה שהייתי מאוד סקפטית, כי יצא לי להגיע, לא הרבה, אבל יצא לי להגיע לכל מיני פורומים כאלה שעושים, כמו שאמרתי, אני לא פמיניסטית, אני לא מאמינה בפרופוגנדה נשית, אני מאמינה בלקדם מתוך אמונה שאלה הנשים הכי מתאימות להוביל דברים, וצריך לבחור אפרופו את הבן אדם המתאים, לא בגלל שהוא אישה או גבר. אז הייתי סקפטית ואמרתי, תקשיבי, אני לא יודעת, אני כבר הייתי, והיא אמרה לי, בואי תשמעי פעם ראשונה. וטעיתי, אני מודה שטעיתי, הגעתי לפורום של בערך 10 נשים בקבוצה, מדהימות אחת-אחת, מנכליות של חברות מאוד מובילות, ואחת החששות שחשבתי שכל אחת תצניע מה עובר עליה, כי לא נעים לך, אתה מדבר עם עוד נשים מנכליות, זה דרך אגב הבדל בין גברים לנשים. וכבר מהמפגש השני, פתיחות, ברמה הכי אותנטית, של קשיים, לא רק של הצלחות, בעיקר של קשיים ואתגרים שחווים. אנחנו כבר עברנו שנה, אנחנו נכנסות לשנה השנייה, קבוצה באמת מדהימה ושפו לעברת, היא גם בפודקאסט שלה היא מארחת נשים, דרך אגב לא מזמן, לפני שבועיים, שלושה, התארחתי בפודקאסט שלה.
זה יופי.
ובה דיברנו גם על המסלול שלי, אבל יש עוד נשים מדהימות אחרות שהיא מערכת שם, ואני חושבת ששפו, שצריך עוד דברים כאלה, אז אני טעיתי, ולפעמים גם אני טועה, לא לפעמים, וצריך ללמוד מזה. ובנוסף לזה, גם אצלנו יש בוטקאמפ, אפרופו מנהיגות נשית או הובלה נשית, יש אצלנו בוטקאמפים מנדסיים, שאנחנו בעצם עושים לפחות פעמיים שלוש בשנה, זה נקרא יותר טק בוסטים, שבעצם אנחנו לוקחים אנשים חסרי ניסיון או עם מעט ניסיון, ובונים אותם, מכשירים אותם עלינו, הם משלמים, אנחנו משלמים להם משכורת מלאה מהבוטקאמפ, והם נכנסים אלינו לעבודה, אנחנו עושים סינון לפני כן, ואחד הדברים המשמעותיים שאמרתי לוועדת הסינון שלנו, שזה חבר טכנולוגים אצלנו, תדאגו שיהיו שם נשים. תדאגו שיהיו נשים שיכנסו לבוטקאמפים, כי אין מספיק מתכנתות, מובילות בעולמות האלה של, בעולמות ההייטק ובעולמות הפיתוח. ואחד הדברים שאני, וואו, אני הכי גאה בהם, הגיע אלינו מישהי לאחד הבוטקמפים, באותה ועדה ספציפית אני הייתי, והגיע מישהי שבכלל בא מעולמות אחרים לגמרי. גם מזה למדתי. הגיע מעולמות השיווק. ואמרתי, מעולם השיווק לעולמות הפיתוח, מה, אין לה אפילו בקראונד.
כן, גם השיווק זה מקום מאוד יצירתי. מאוד. תוכן, פרסום.
לגמרי.
היא רצתה לעשות את השינוי?
היא רצתה לעשות שינוי, להיכנס לעולמות הפיתוח. בחורה מדהימה, היא עובדת שלנו היום. והיא יושבה בזה, היא הייתה מלאת ביטחון, ואמרה, תקשיבו, נכון, אני לא באה מהעולם הזה, אבל יש לי מוטיבציה אדירה, ואני לומדת, ולמדתי, היא באה גם מוכנה. עשתה שיעורי בית, הסיטיורי שלנו בחן אותה, ברור שיש גפים, אבל מאותה ועדת סינון, אני אמרתי, בכל בוטקמפ, לפחות אחד, שלא בא מהעולם, אנחנו מכניסים, לתת הזדמנות. תקשיבו, היא אחת המתכנתות, אני מדברת אתכם לפני שנתיים, זה קרה, היא אחת המתכנתות הכי טובות שלנו. היא עושה פעילות אצלנו במייקרוסופט, עפים עליה.
בזכות התיאבון.
בזכות התיאבון שלה, והיא גם חכמה, היא בחורה אינטליגנטית, יצירתית, כמו שאמרת, לגמרי יצירתית. ומאז אנחנו מקפידים באותם בוטקאפים להכניס, ואני חושבת שזה היתרון שלנו, כחברות שמעסיקות עובדים, לדאוג גם לאיזון הזה, גם להביא אנשים שהם בלי ניסיון, וגם נשים לעולמות האלה, לעודד ולעודד נשים, להיכנס, היא דרך אגב כבר, עכשיו חזרה מחופשת לידה, תוך כדי, כבר אנחנו מגדלים ילדים אצלנו בתוך המשפחה, זה בכלל משמח, בתוך משפחת קוד ואליו.
כן, בטח יש קייטנות גם
בקיץ. קייטנות אין לנו, אבל קייטנות אין לנו, גם אל תשכח שחלק מהעבודה היא עבודה היברידית, מהבית אצלנו, אנחנו מאפשרים את זה מאז הקורונה, או רימוט לי או היברידי, אז כך שמבחינה הזאת, אנחנו רוצים להקל מאוד, אבל אנחנו בסוף גם במקום עבודה. ולכן גם חשוב שהם יבינו, אני תמיד מאמינה שבן אדם צריך להיות לו מוסר עבודה, גדלתי בבית, שההורים שלי תמיד לימדו אותי שמוסר עבודה גבוה, זה אחד הפרמטרים הכי חשובים בחיים להצליח.
אני מסכים איתך לגמרי.
אז אני, זה לא רק מה שאני מצפה מהאנשים, זה גם מה שאני מצפה מעצמי.
ברור, אתה לא יכול להיות עצלן ולצפות מאחרים שירוצו ויהיו
חרוצים. שדברים יקרו בדיוק.
כן, זה לא עובד ככה.
לגמרי.
אני אשמח שהצופים ישמעו כמה מילים לגבי האקזיט, איך זה השפיע עלייך ברמה האישית ועל החברה, ונגעת בזה קצת, אבל אם תוכלי קצת להרחיב לגבי זה, לגבי האקזיט הגדול.
אז אין בעיה, ברור. אז קודם כל האקזיט שבאמת עשינו באחד מיני כמה שעשינו בקואלטס, אבל הגדול מביניהם, מכרנו את החברה לאחת הקרנות הכי גדולות בעולם, למעלה מ-450 מיליון דולר. קודם כל, לחברת סרוויס, פתרונות, זה הישג מאוד מאוד גדול. אנחנו החברה היחידה בישראל שעשתה כזה אקזיט גדול. אנשים טעו, האם הפכתי להיות מיליונרית מזה, ממש לא הייתי שכירה. ולא רק שלא הפכתי להיות מיליונרית, זה לא יצאתי עם מלא כסף, אבל יצאתי עם, סליחה, זה נשמע הכי יפת נפש, וזה לא. ברור שאני רוצה, כמו כולנו, ואני מקווה שזה יקרה פה ב-speed value, code value. בהמשך, אבל אחד הדברים שהכי, הכי, הכי מהאקזיט הזה, קודם כל זה היה רגע מכונן, כי תחשבו ש-18 שנה קראנו את התחת, הקמנו חברה מסקרץ', יצאנו לעולם, הפכנו להיות הכי גדולים, ובסוף ההכרה הכי משמעותית זה לעשות אקזיט שיכירו, איך אני אומרת, הצדק לא רק צריך לעשות, אלא גם להיראות, יכירו בך כמשהו מאוד מאוד גדול שעשית. זה היה רגע מכונן, כי זה גם הוויז'ן ש... נתנו לעובדים שלנו, בישראל ובעולם, ומה שנקרא, פרענו את הצ'ק. אז מבחינתי, הרגע הכי מכונן, זה להסתכל לעובדים בעיניים, ואת כל מה שאמרנו להם שאנחנו רוצים שיקרה, קרה. זה היה מדהים מבחינתי יותר מכסף. וזה מה שאני רוצה שגם יקרה פה. אנחנו פה בתוך speed value, code value, אנחנו חילקנו אופציות לכל העובדים. אני מאוד מאמינה בזה. אני רוצה שהם יהיו חלק מהדרך וההצלחה, יש לנו עוד דרך, החזון שלנו פה ב-speed value, code value, זה גם להוביל, להיות מובילה בישראל ובעולם. אנחנו רוצים תוך 5-6 שנים להיות במקום הזה. ונתנו אופציות לעובדים, כי אנחנו רוצים שהם יתרמו להצלחה הזאת, לא רק במסגרת הדלת אמות שלהם, מה שהם עושים בתוך הפרויקטים שלנו, אלא הרבה מעבר. אנחנו עושים המון המון פורומים של שולחן עגול, והמון המון מתייעצים עם עובדים. אנחנו עושים ימי אסטרטגיה. מאוד חשוב לי שהם יהיו חלק מהאסטרטגיה. אז שאלת אותי על האקזיט, אני חושבת שזה היה אחד הרגעים, חוץ מהלידה של הבנות שלי, והיום שבו הפכתי להיות מנכ"לית בפעם הראשונה, היה אחד הרגעים הכי מכוננים שהיו לי בחיים. אני זוכרת שהודיעו לנו את זה באותו יום, אנחנו כולנו התקבצנו במשרד, הרמנו כוסית, והטסנו את כולם לחול, אחרי חודש, את כל הקבוצה המאוד מאוד מורחבת של אלה, שבאמת באמת השפיעו על ההצלחה, והיו לא מעט כאלה, ואני חושבת שזה היה רגע מדהים. אני מקווה שאני אחווה אותו שוב, אני מאמינה שאני אחווה אותו שוב.
נשמע ככה לפי החזון.
כן, אמונה.
תגידי, מה, אני רוצה גם כאילו להסתכל בעצם גם בכלל, על, עכשיו גם גברים וגם נשים, על כל הנושא של הפיתוח קריירה. מה את יכולה ללמד גם גברים וגם נשים על תכנון ופיתוח קריירה מהמקום שאליו את הגעת, שעבר דרך מאוד מעניינת, אני, לפני שהיית סמנכ"לית משאבי אנוש, בטח כאילו היית בתפקידים קודמים, אחר כך עשית איזושהי טרנספורמציה לניהול חברה והקמת חברה ויזמות, איך את חושבת שאנשים יכולים להתפתח במסלול דומה לשלך, מקביל, מסלול שמספק חיים, מה שנקרא?
קודם כל, אני אענה שאתה הרבה פעמים יכול לתכנן דברים, דברים קורים לך בדרך, וזה מה שקרה לי. לי היה בכלל תכנון להיות במקום אחר. כמו שאתם זוכרים, רציתי להיות צוערת במשרד החוץ, אחרי זה עברתי לעולם של משאבי אנוש, הייתי סמנכ"לית משאבי אנוש, זה היה המסלול שלי, וקורות הזדמנויות בדרך. אחד הטיפים הכי טובים שאני יכולה לתת, זה לא לפחד. וכשהזדמנויות נקרות לך בדרך, זה להסתכל להם בעיניים ולהגיד, אני לוקח.
אפילו, רגע, אני רוצה להוסיף פה משהו, אפילו פיתורים זה הזדמנות.
אפילו פיתורים.
שברגע שמפטרים אותך, כולך עם הראש באדמה,
לגמרי.
ואנשים לא מבינים שזו הזדמנות.
לגמרי, וואי, תקשיב, זה, בדיוק דיברתי עם חברה לפני שבועיים, שפיתרו אותה אחרי 17 שנה ממקום, היא הייתה גמורה, גמורה, וזה אמרתי לה, את לא מבינה שהביתה בתחת הזאת, סליחה, היא בדיוק ההזדמנות שלך, היום, כמה חודשים אחרי, במקום עבודה מדהים, מדהים, מדהים.
אפילו גם ליזמות.
פורחת לגמרי.
גם פיתורים הם הזדמנות ליזמות.
ליזמות לגמרי. אז אני מאוד מאמינה שדברים לא קורים סתם בחיים. נכון, אני לא אשקר זה, גם עליי עברו דברים, בואו, זה לא שאי, אני קמה בבוקר וכל היום אני בחדווה, ולא.
כן, אני מצליחה, אני מנהלת חברה, איך אני צומחת.
גם לי קורים דברים, ברור, יש עליות וירידות, ועליות וירידות, ואפרופו תכנון, אתה מתכנן משהו וקורה משהו אחר, כל הארבע שנים האלה היו מבחינתי רכבת הרים. זה לא שתמיד הצלחתי, בואו, זה האגדה האורבנית הזו, שהחברות הכי מצליחות תמיד הצליחו, לא. אתם יודעים מי מצליח?
יש המון הילה בטכנולוגיה.
מי שמתמיד.
מי שמתמיד.
יש לו קו ברור שהוא הולך לפיו, ברור, יש כל הזמן סטיות, ימינה ושמאלה, אבל יש קו ברור וחזון.
לגמרי, וחזון, ואמונה, אמונה שלמה בדרך. עכשיו, גם התכנונים שמתכננים, תראו, יש דברים שלא תלויים בנו, יש דברים שתלויים בנו, ויש דברים שלא תלויים בנו. והתכנון הזה ששאלת אותי עליו, אז כן, יש גם מקום לעשות מה שנקרא ימינה ושמאלה בדרך, זה לא שחור ולבן. החלטת ככה, התחלת ככה, פתאום באה הזדמנות, אתה פונה ימינה, פתאום באה הזדמנות. כמובן שאתה צריך לבחון את הדברים, אבל אני מאמינה שאנחנו צריכים להיות אג'ילים בחיים, שאנחנו צריכים להאמין רגע שאם יש לנו, קודם כל זה אמונה בעצמך. בוא נתחיל מזה, לא מתוך מקום של יעירות בכלל. אני, סליחה, לא סובלת אנשים יעירים.
לגמרי, אנחנו מרגישים שאת הכי בגובה העיניים בעולם, ואנחנו מאוד אוהבים את זה.
אני לגמרי מאמינה, דיברתי מקודם בהתחלה, תזכור מאין באת ולאין אתה הולך, כל המנהלים שלי יודעים את זה, תמיד אני יודע בכל האנשים, אני באמת מאמינה בזה, גדלתי בבית כזה, גדלתי בבית דרך אגב דתי. אני למדתי בבית ספר דתי כל השנים, כן, כן. וההורים שלי דתיים עד היום, אני גם שמרת קצת, אני עושה את, אבל אני היא לא מדליקה, יש בשביל, אבל זה ערכים שגדלתי עליהם בבית, של אמונה, של מוסר עבודה, של לעבוד קשה כדי שתצליח. גם ההורים שלי עבדו קשה כל החיים. זה לא שדברים באו לי בקלות, מגש של כסף, יאללה, הנה, בואי, קחי כסף ותנוי, לא. באמת, באמת, עבודה קשה, היא משתלמת. איך אני אומרת לבנת שלי? הבת שלי הייתה בשנתיים וחצי עכשיו בארצות הברית וחזרה. אמרתי לה, כסף לא גדל על העצים. בשביל להצליח, אתה צריך לעבוד קשה. ועבדתי מהבוקר עד הערב, וגידלתי בנות, זה האמונה. אז אני חושבת שלאותם אנשים שרוצים לעשות דברים בחיים, לא משנה אם זה יזמות או בתוך עבודה כשכיר, כשאתה רוצה להתפתח, אתה צריך לעשות גם דברים שהם לא דווקא, לא רק בדלת אמות שלך. עשיתי, דרך אגב, למה אייל השותף שלי רצה לתת לי תפקיד המנכ"לות דאז? כי הוא ידע שאני אעשה הכל שהחברה תצליח. גם אם היה לי תפקיד מסוים, תמיד עשיתי עוד דברים אחרים, לא על חשבון אנשים אחרים, אבל
בהחלט. שחקנית נשמה, כן, שאת עוזרת לאחרים להצליח, ולא...
זה לא עוזרת, לקחת על עצמי עוד דברים, כדי שהחברה תצליח. אתה לא צריך להיות...
שזה התכונות של יזם, שאנשים לא מבינים את זה.
לגמרי.
הם חושבים שהם יקימו משהו, אם הם לא יהיו כולם בתוך זה, ויביאו עוד כל מיני יכולות, ויובילו את האנשים, אז זה לא באמת עובד.
לא, זה לא עובד מעצמו. אתה צריך לעשות המון דברים, אתה צריך להיות מולטיטאסקין, ואתה צריך להיות סוג של, זה לא כל בויניק, אבל לעשות דברים שלא חשבת שתעשה אי פעם, כי זה מה שנדרש לעשות בשביל להצליח. אז מי שלא במקום הזה, שלא ייכנס לזה בכלל. זה מה שאני מאוד מאמינה.
טלי, יש שאלה שאנחנו ככה מסיימים לקראת סוף כל פרק, על טיפ זהב שלתת לצופות, לצופים, משהו שלא דיברנו עליו עדיין, שככה ייתן תובנות.
טיפ שלא דיברנו עליו. וואי, הזכרתי מלא דברים שאני מאמינה בהם. אז אני חושבת שאחד הטיפים הכי טובים שאני אוכל לתת, זה קודם כל אמונה עצמית. אמונה לא ממקום של התנסות, לא ממקום שאתה יודע שאתה חושב שאתה הכי טוב, והשם שזורחת לך מהתחת, אלא אמונה מתוך זה, שאתה יכול, באמת, אני מאמינה, שאנשים יכולים לעשות הכל, כל עוד יש להם אמונה מלאה בעצמם, בצדקת הדרך. אבל אחד הטיפים היותר משמעותיים שאני יכולה לתת, זה שאתה יכול להצליח מבלי שאתה דורך על אחרים, מבלי שאתה מלכלך על המתחרים שלך, מבלי שאתה רודה באנשים שלך. אתה יכול להצליח דווקא ממקום האותנטי, האישי, שאתה מאמין באנשים. אמא שלי תמיד אומרת, שאני יותר מדי מאמינה באנשים, אז אני בוחרת קודם כל להאמין באנשים, ואחר כך זה לא שלא חטפתי בדרך, אוקיי? זה לא שלא התאכזבתי בדרך. אבל אני מאמינה שכשאתה מאמין באנשים ונותן להם הזדמנויות, גם אם אתה לפעמים חוטף בדרך...
עדיין שווה את זה.
עדיין שווה את זה, לגמרי. אז אני חושבת שלי הכי היה חשוב, לאורך השנים, לשים את הראש שלי על הכרית בלילה ולהגיד, לא פגעתי באנשים. יכול להיות שתוך כדי הדרך לא במודע, קרו דברים, אני לא אומרת, אבל לא לכלכתי אנשים אחרים, ועד היום, עד היום, הלקוחות שלי, לאורך השנים, הם, חלקם הפכו להיות החברים הכי טובים שלי, כי כשאתה מייצר טראסט מול האנשים, אז אתה גם מצליח לייצר דברים שהם בונה אמון לאורך דרך. אז זה הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת.
גמרי, אני מאוד מזדהה עם הקטע של המצפון, וללכת לישון עם ידיעה שלא פגענו במישהו, שגם אם מישהו נפגע, זה בחירה שלו, ולא מתוך משהו רע.
ולא מתוך משהו מודע שעשית.
נכון.
בכלל אני חושב שזה גם בקריירה, גם בעסקים, לא למכור חלומות, גם, כאילו בקריירה הכוונה, כן, בדיוק, הזכרת רעיונות עבודה, אז לא לספר שאתה הכי טוב כשאתה לא באמת מאמין בעצמך, או שלא קיבלת עדות חיצונית שאתה באמת טוב מזה, באנשים אחרים, אבל מצד שני לא להיות עם חוסר ביטחון.
לגמרי.
כן.
להיות אתה עצמך.
מודעות עצמית.
לגמרי. וגם אותנטיות. ספר את מי שאתה, אתה לא צריך למכור חלומות, אתה לא צריך למכור על עצמך דברים שזה לא אתה. בדיוק אתה. דרך אגב, זה הדבר שהכי עובד היום, האותנטיות הזאת. גם מבחינה מנהיגותית, המנהיגים הכי טובים היום, זה אנשים שהם אותנטיים, שהם בגובה העיניים, שהם מדברים לאנשים, זה השראה בעיניי. מנהיגות מתוך, לא מתוך רק סמכות, אלא מתוך אותנטיות ושקיפות לאנשים. אל תמכור חלומות סתם שהם לא קיימים, כי בסוף זה חוזר אליך בבומרנג. אז אני חושבת שאמת, כשאתה הולך עם האמת שלך ומאמין בה, זה מה שיכול להצליח. לא משנה באיזה תפקיד אתה וב...
או את גם, כן. אנחנו רוצים שנשים יהיו יותר נשים מפתחות, מתכנתות, מנהלות, כן.
לגמרי.
וגם, כן, וזה גם... בסוף כל הפודקאסט הזה הוא עוסק הרבה בפיננסים, זה גם עצמאות כלכלית ומובילות כלכלית, ברגע שאישה מצליחה כלכלית, גם יש לה יותר ביטחון, גם במערכת, בזוגיות, בכלל, בכל ה...
בכל המישורים בחיים בעיניי, אפרופו עצמאות כלכלית, אני מאמינה שנשים צריכות לפתח עצמאות כלכלית, לא מתוך זה שמחר בבוקר זה, אלא כי מה ההבדל בין נשים לגברים? פעם, כמו שפתחת את הפודקאסט ואמרת, אישה מנהלת את הבית, אני חושבת שזה צריך להיות... זה עדיין התפיסה. בחלק מהמקום זה עדיין התפיסה, אבל נכון, אישה גם מנהלת את הבית, אבל יש גם גברים שמנהלים את הבית. ושוב, אני אומרת...
דעתי חל שינוי
מאוד משמעותי, תפיסתי, לגמרי, לגמרי. וזה בסדר, קודם כל, זה לא מילה גסה להיות אימא ולנהל את הבית, או להיות בת זוג. זה לא אומר שזו האישה הקטנה, זה כבר לא שם. אפשר לעשות גם את זה וגם את זה, בשילוב, ולמצוא את האיזון הנכון. שוב, זה לא פשוט, אבל כשאתה מוצא את האיזון הנכון, כל אחד עבורו, אני חושבת שזה... להיות במקום הכי טוב של עצמך.
מדהים, טלי. אני חושב שהיה פרק מדהים, ואת מנכלית, ואת עדיין מדברת בגובה העיניים, ובחמימות, בנעימות. אני בטוח שהעובדים שלך הרוויחו בגדול, וגם הספקים.
תודה רבה, תודה רבה.
כן, זה ממש מרגישים את זה, וזה ממש כיף.
תודה רבה, אני ממש מעריכה. קודם כל, היה לי ממש כיף גם איתכם. ממש, אז תודה רבה.
בכלל אני אומר, פודקאסט זה חוויה, כאילו. יש אנשים שבאים קצת לרעיון לחוצים וזה, כאילו. כן, בואו.
צריך ליהנות ממה שעושים.
כן, כן, כן.
פודקאסט למנכל, לעבוד, צריך בסוף ליהנות.
אני משתדלת להזכיר לעצמי כל בוקר שאני קמה בבוקר, ליהנות מהדרך, והאמת, התקופה האחרונה, בשלושה חודשים האחרונים של המלחמה, כל פעם שקורים דברים כאלה, אנחנו... מחזירים לעצמנו פרופורציה בחיים להבין, א', שלא לעולם חוסן. ואתה צריך לחיות את החיים במלואה ממקום ש... צנוע, וממקום שאתה רוצה לעשות טוב, ואתה רוצה שיהיה לך טוב. אז קודם כל, אם יורשה לי, ואני יודעת שאומרים את זה בכל מקום, אז אני קודם כל מה שעזבו רגע, פיננסי והכל... בתקופה הזאת שאמן, אמן, אמן, שהחטופים יחזרו הביתה בשלום, והחיילים שלנו שיחזרו הביתה בשלום. יש לי מילואים ניקים, עובדים ועובדות, שהם מילואים ניקיות, שנמצאות באזורי המלחמה,
שיהיה כאן טוב יותר.
כן, שיהיה פשוט טוב יותר. שיהיה לנו טוב, זה הכי חשוב. אז פרופורציה בחיים.
פרופורציות לגמרי. אז טלי שם טוב, מנכלית קוד וליו מבית ספיד וליו, תודה רבה לך על הפרק הזה.
תודה לכם, ושרם תמשיכו ככה לעודד ולהראות את ה...
חייבים, חייבים, אנחנו מייצרים את האיזון. אז תודה. אני רוצה גם להודות לתמיר שרון, מנהל בקהילת ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
תודה תמיר, רבה, תודה.
ואני רוצה תודה, להזמין טלי. אתכם אם אהבתם לוקח את הפרק הזה, ובטוח שאהבתם, לעקוב אחרינו בספוטיפיי, להיכנס למסך הראשי של האפליקציה, לחוץ עוקב, לדרג אותנו 5 כוכבים, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם מאזינים?
טיק טוק, יוטיוב.
בטיק טוק, כנסו ליוטיוב, תחצו סאבסקרייב על הערוץ שלנו.
בכל מקום אנחנו.
בכל מקום.
איזה כיף לכם, תאמינו לי, לערך פה אנשים, אם אני אזכיר אפרופו פודקאסט שאמרת, אתם נהנים, אז גם אני התחלתי עם פודקאסט, קפיצה למחר, הוא נקרא, הוא גם באפל, בספוטיפיי, אז אני אשמח גם אם ייכנסו.
בטח, ייכנסו, תעקבו ותאזינו.
תודה רבה.
ותודה לסחבק, שתמיד מארחים אותנו פה.
סחבק, אתר מזרות לצעירים שמארחים אותנו. אנחנו היינו ציפור פיננסית. שלכם יום נעים, ותצטרפו לפרקים הבאים.
להתראות.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.